שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
שלום לכם חברים וחברות. קיבלתי תפקיד מאתגר היום. אני מודד את עצמי בקונברז'ן מ-Engineers ל-Product Managers בעקבות הטוק הזה. עכשיו, בסוף היום אנשים לא מקבלים החלטות אקטיביות. אז אני מקווה שאני אעשה עבודה מספיק טובה כדי שלפחות חלקם ישתכנע קצת שלהיות Product Manager זה חשוב לכל הקהילה שלנו כאן בישראל. אז הנושא שלנו היום, a call out to engineers to become product managers, קול קורא למהנדסים, תוכנה, להפוך למנהלי מוצר. אז אני יובל סמט, אני אספר לכם קצת מי אני, ולמה אני qualified לדבר על הנושא החשוב הזה. מכרתי חברה לחברה שוודית שנקראת קלארנה, זה בעצם בנק, שמתעסק במתן הלוואות קצרות מועד, כדי שכל הנושא הזה של e-commerce יהפוך לממש ממש פשוט. אתם מקבלים הלוואה לזמן קצר, מקבלים הביתה את המוצרים שאתם רוצים לקנות אונליין, ונדרשים לשלם רק במועד מאוחר יותר. קלארנה רכשה צוות ישראלי שנקרא Analyze בזמנו, צוות קטן, ארבעה אנשים מאוד מוכשר ב-Fraud Prevention, Risk Management, וככה התחילה הדרך שלי בשוודיה ובעסקים פיננסיים משמעותיים. אתם יכולים לראות אותי ואת סבסטיאן קופצים, מבסוטים, עדיין בהנימון שלנו, סבסטיאן עוד לא הבין על מה הוא חתם, אבל בדרך השגנו כמה הישגים שאני מאוד גאה בהם, ובעצם הביאו אותי למקום כזה של הבנה מה צריך, אני מקווה, לעשות עבור הקהילה בישראל, כדי להעלות את ה-value של כולה. אז הקמנו מרכז פיתוח נהדר של קלארנה בתל אביב, והרבה חבר'ה כאן בקהל גורמים לגאווה ושמחה. יותר מאוחר עברתי לסטוקהולם עם המשפחה שלי, שם הייתי ה-Chief Product Officer של קלארנה. קלארנה היא חברה של 1,400 אנשים, 60 מיליון לקוחות, 50 אלף אונליין ריטיילס. ריטיילרס סולקים יותר מ-10 מיליארד דולר בשנה ועוד ועוד, אז חברה בסקייל די גדול. מה-Chief Product Officer הפכתי להיות אוליגרך רוסי וגם ה-CTO. התחלתי ללבוש חליפה ולהיות יותר רציני. לקלארנה יש ארגון אנג'ינירין גדול למדי, 350 אנשים, 50 צוותי פיתוח אוטונומיים. ואפשר להגיד שקלארנה משחקת ב-NBA של הטכנולוגיה, בעיקר בפיננסים, ככה שאני מכיר את התחושה הזאת של לעבוד בסקייל גדול במורכבות גדולה. ומכאן בעצם מגיע הניסיון שלי וההבנה לגבי מהנדסי תוכנה וניהול מוצר, ותכף נצלול לזה. אבל בגלל שמאוחר ביום, אני עומד להשתמש בכל המניירות האפשריות, ולנסות להפעיל את המוח הרפטילי שלכם, ולגרום לכם לחרדה. אז אני טוען שיש בעיה גדולה, והיא לא הגרעין האיראני. יש לנו בעיה גדולה שקשורה ליכולות ניהול המוצר שלנו בישראל. אז מה בעצם הבעיה הזאת? ביבי לא קשור, זה שוב סתם טריק שיווקי, אבל נראה לי שהוא עבד קצת. מה בעצם הבעיה שאני זיהיתי ואני רוצה לטפל בה? אני מאמין שהפער בתחום ניהול המוצר בישראל גורם לזה שכקולקטיב, הוולואציה של החברות שאנחנו מפתחים לא גבוהה כמו שיכולה להיות, ובעצם אנחנו מעכבים את הצמיחה של הסקטור שלנו, של ההייטק, כולו. אוקיי? עכשיו אני אדבר על למה אני חושב, שזה המצב. אולי אתם מכירים את שתי התמונות כאן. בצד שמאל, רכב סקסי, שילוב בין מטוס לרובוט לבטריה עצמאית. מצד ימין, סוג של שדרוג של רנו מגן. אתם יכולים פשוט לראות כאן את טסלה רוסטר, לעומת הרכב שבטר פלייס פיתחו. עכשיו, מיטב חבריי עבדו בבטר פלייס, ובאמת אנשים נהדרים. אבל הייתי טוען שהעובדה שבטר פלייס נכשלו במימוש חזון, אותו חזון, אגב, שטסלה מנסים לממש היום, קשורה מאוד בפרקטיסס של ניהול מוצר. בהבנה של איך אנחנו מגדירים מטרות, איך אנחנו מגדירים מוצר שהוא אטרקטיבי בעיני קהל היעד שלנו. אני חושב שאנחנו לא עושים את זה טוב כקהילה, אנחנו לא עושים את זה טוב כתעשייה, ואני חושב שכולנו, מרמת CEO עד רמת המהנדס, צריכים לפתח גישה מוצרית חזקה הרבה יותר. אז טסלה הצליחו להתפתח עם השנים, בטר פלייס כבר נעלמו מהמסך, וסתם נתון טריוויה מעניין, גם טסלה שמצליחים היום למכור די הרבה מכוניות באירופה, זה עדיין טיפה בים, כי פולקסווגן, אך ורק דגם בודד באירופה, מוכר יותר מחצי מיליון מכוניות, כשרק 15 אלף מכוניות נמכרות על ידי טסלה. אבל הגישה המוצרית הלוקלית, מי של Better Place, גרמה לזה שהיו הרבה הבטחות, אבל בתכלס פיתחו אוטו לא טוב מספיק. מתוך 900 האנשים שקנו את האוטו, חצי מהם היו עובדים. אז אם אתם שואלים היום עובד של Better Place, מה, איך המוצר לא הצליח? הם אומרים לכם, המכונית הייתה מדהימה. כן, אבל אף אחד לא רצה לקנות אותה. זו בעיה מוצרית נטו. צריך לפתח מוצרים שלקוחות יהיו מעוניינים לקנות. החוויה האישית שלי בקלרנה, כשהצטרפנו, הייתה חוויית סיילס, what the fuck, מכרנו כל מה שלקוחות רצו. וזה גרם לזה שהארגון לא היה בנוי לקנה מידה גדול. היה לנו API, old school, XML, RPC, 5,000 פלייבורים שונים של אינטגרציה, ולא היינו מסוגלים להתמודד עם צמיחה מאוד מהירה, כי הארגון היה בנוי על אופרציה ידנית. אנחנו עשינו שינוי מאוד משמעותי, והפכנו את החברה להיות מאוד product driven. בעצם אנחנו מפתחים, או החברה מפתחת, אני כבר לא חלק מקלרנה, החברה מפתחת מוצרים גנריים, עבור קהל גדול של לקוחות, שמעוניינים לקנות את המוצר הגנרי. עכשיו, לקלרנה יש מוצרים רבים ושונים בשווקים שונים, והדבר הזה, היכולת לעשות על זה execution, להגדיר מטרות ולבצע אותן, להשיג אותן, בעצם גרמה לצמיחת שווי מאוד משמעותית, מ-150 מיליון דולר ל-2.25 מיליארד. ושוב, זו גישה מוצרית אגרסיבית, שבאמצעותה הצלחנו לפתח את החברה מ-5 שווקים ל-11, ועוד ועוד דוגמאות. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על נתונים, אמנם אנחנו רואים צמיחה באקזיטים בישראל, זה נתון של 10 השנים האחרונות, אנחנו רואים שמספר האקזיטים פחות או יותר נשאר יציב, או עולה ויורד טיפה מסביב לאזור ה-100 בשנה, אלה נתונים מנורמלים, ללא Waze ומובילאי, מעל מיליארד דולר של אקזיטים, אבל בעצם מה שאנחנו רואים כאן, אלה חברות שמגיעות לסדר גודל ממוצע של 80 מיליון דולר באקזיט, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מזה. מה זה הרבה יותר מזה? להיות סיסטמטיים באופן שבו אנחנו פותחים שווקים, מפתחים עוד מוצרים. אין לנו הרבה דוגמאות בהייטק הישראלי לחברה שהצליחה לפתח יותר ממוצר אחד וממש להצליח בו בענק. וזה מה שאני הייתי רוצה לראות בשוק בישראל. אני חושב שיש לנו יכולות הנדסיות מדהימות, והיכולות המוצריות שלנו לוקות בחסר, וכאן בעצם תכף נתחיל לדבר על איפה נכנס התפקיד שלכם לתמונה. אז איפה בעצם אני חושב שצריך להתחיל? כי אנחנו מדברים על בעיה בפרופישנסי של ניהול מוצר. אפשר לטפל בזה עם CTOs, אפשר לטפל בזה עם CEOs, שתהיה דרישה למנהלי מוצר טובים. או בכלל, לפרופישנסי של ניהול מוצר, לאו דווקא כמנהלי מוצר. אבל אני כן חושב שאם אנחנו רוצים לייצר אימפקט משמעותי בקהילה בישראל, אנחנו צריכים שיהיו לנו הרבה אנשים מוכשרים, הרבה מנהלי מוצר ברמה שהיא world class, אנשים שמבינים סקייל, אנשים שמבינים מה זה תרבות של ניצחון, אנשים שמבינים איך לעשות אופטימיזציה למטרות. ועל זה אני אדבר קצת עכשיו. אז מבחינתי, הסטפ הראשון שאנחנו צריכים לעשות, הוא לוודא שיש לנו המון מנהלי מוצר ממש ממש טובים. אז למה אני חושב שצריך צבא? כי אנחנו רוצים אימפקט, צריך הרבה אנשים טובים כאלה. זה פשוט עניין של פאנל. אם יהיו לנו הרבה מנהלי מוצר טובים, שיעבדו הרבה, עם הרבה מנהלים, עם הרבה מהנדסים טובים, אז נצליח לייצר את האימפקט שאני מקווה שאנחנו נצליח ליצור. למה מנהלי מוצר? אני כל הזמן מדבר על מנהלי מוצר, אבל מה זה בעצם התפקיד הזה? תפקיד מנהל המוצר הוא לגלות מוצר שהוא שימושי, שהוא בעל ערך, שהוא בר מימוש עבור הלקוח. זה מה שאני רוצה להצליח להשיג עם הרבה מאוד מנהלי מוצר טובים בשוק. זה לא דבר שרואים כאן ביום יום, יצא לי לראיין הרבה אנשים במהלך השנה האחרונה, ועוד אין לנו את היכולות האלה כסטנדרט בישראל. אני אדבר קצת על למה אני חושב שמטרות הן חשובות, ומה התפקיד של מנהל המוצר בקביעה של מטרות. אז בגדול, היה סקר של BetterWorks, שהם מובילים בתחום הזה של מדידה ו-OKRs ו-Goal Science, איך שהם מגדירים את זה היום. חברות שמגדירות מטרות, עושות פי 3.5 יותר טוב מבחינת פרפורמנס פיננסי, מאשר חברות שנמצאות איתן בסקטור. זה פשוט, מאוד קל להבין. אם אתה מגדיר מטרות, אתה מצליח להשיג אותן. הבעיה היא שרק 7% מעובדים בחברות בממוצע, באמת מודעים למה המטרות העסקיות של החברה. ובגדול, אנשים מצליחים להכיל אך ורק בין 3-5 מטרות, ואירס דיברה על זה בבוקר ומאוד התחברתי. אם יש לך יותר מ-5 מטרות, אתה לא באמת מצליח להבין במה אתה אמור להתמקד. התפקיד של מנהל המוצר מבחינתי, או ארגון מוכוון מוצר, הוא לייצר היררכיה ברורה בין החזון של החברה לבין המטרות שאנחנו מנסים להשיג. בחברה שאין בה פרופישנסי בניהול מוצר, הדבר הזה לא קורה. לפחות בחברות שהן מוכוונות מוצר ורוצות שיהיו להם לקוחות מרוצים. אז אני רואה את התפקיד של מנהל מוצר ממש טוב, להגדיר מטרות, ויחד עם צוות המוצר, צוות המהנדסים שאיתו הוא עובד, או איתה או היא עובדת, יצליחו להשיג את המטרות האלה. מה קרה בעצם בקלרנה מבחינת האבולוציה של צוות המוצר? שהצטרפתי לקלרנה, היו מספר אנשים שהגדירו את עצמם כמנהלי מוצר, ולבשו חליפות שלושה חלקים וחפתים. עכשיו, כשאתה לובש חליפה, הדימוי העצמי שלך מאוד צומח, והאמפתיה שלך ללקוחות, לצוות הפיתוח וכו', מאוד מאוד מצטמצמת. אז עשיתי מעשה ופיתרתי את כולם, ואז התחלנו בעצם מאפס. ארגון המוצר היה בהתחלה חלק מארגון הפיתוח, והדבר הזה לא היה חיובי, כי החברה לא בעצם הבינה את תפקיד ניהול המוצר, ולא הצליחה למקם את מנהל המוצר במקום שבו, הוא באמת יכל להגדיר את המטרות שהחברה צריכה להשיג. וברגע שבעצם הוצאנו את ארגון המוצר מארגון הפיתוח, ואני הצטרפתי להנהלה של החברה, התחלנו לפתח סקייל, התחלנו לפתח אימפקט יותר משמעותי, ובאמת לכל צוות מוצר, לכל צוות פיתוח, היה מנהל מוצר שעבד עם הצוות בצורה די עצמאית. אני שמח גם שהייתה לנו זכות להקים מרכז פיתוח בישראל, ובסופו של דבר המודל שעבד בישראל הוחל גם בסטוקהולם. אז בעצם, כמו שאתם רואים כאן, מנהלי מוצר שוודים, נהיו הרבה כאלה, צמחנו מ-0 ל-45, תוך פחות או יותר שנתיים, מנהלי מוצר ומעצבים בקבוצה שלי. מבחינה מגדרית לא היינו מאוד חזקים, זה בערך היה היחס, אבל החברה באמת התחילה להיות מובלת על ידי מנהלי מוצר מוכווני מטרה. למה אני חושב שמהנדסים הם התשובה? רק שנייה. הקרבה בין מהנדסי תוכנה, אני אך ורק מדבר כאן על תוכנה, אף פעם לא פיתחתי מוצר חומרה, אבל הקרבה בין מנהלי מוצר לבין מהנדסים גורמת לעובדה שלמהנדסים יש הבנה חזקה במה זה מנהל מוצר טוב, או מה החוויה שיש פוקוס מוצרי, שיש חזון מוצרי, וכולם מבינים איזה מטרות מנסים להשיג. אז בטח כולם מכירים את האילוסטרציה הנהדרת הזאת שגזלתי מאלון פורט, מסימילר ווב, שפרסם כמה פוסטים בזמן האחרון על איך הופכים להיות מנהלי מוצר, מומלץ. ממקמים בעצם את מנהל המוצר בין שלושת המעגלים האלה, בין user experience, technology וביזנס. אבל מה זה בעצם אומר? אני לא באמת חושב שכל מנהל מוצר צריך להיות ביזנסמן אדיר. אני כן חושב שיש כאן מיומנויות שצריך להתעכב עליהן. אני חושב שמנהל מוצר טוב צריך להבין execution. אני חושב שמנהל מוצר טוב צריך להבין יוזרים. אני חושב שמנהל מוצר טוב צריך להיות ממש ממש טוב באנליטיקס. ואני אדגים, מה זה אומר להיות טוב באקסקיושן? זה אומר שהבקלוג שלך הוא אליינד למטרות שאתה מנסה להשיג. וכולם בצוות מבינים איזה מטרות מנסים להשיג, מתי ולמה זה חשוב. פשוט ככה. מה זה אומר להבין יוזרים? זה אומר לשלוט בפרקטיקות של customer discovery. להיות מסוגלים לראיין לקוחות, להבין מה הכאבים שלהם, להפוך אותם להזדמנויות, וגם אותם לתעדף עם הצוות שלך, ולהצליח להשיג מטרות שאותם הלקוחות שלך מעריכים. מה זה אומר להיות ממש טוב באנליטיקס? זה לא אומר שאני מצפה ממנהל מוצר להיות מומחה במשין לרנינג וכו'. להיות מסוגל להגדיר היפותזות, לקבוע את הטסטים שעושים ולידציה באמצעותם להיפותזות, ולעשות ניתוח נתונים, זו הרמה שהייתי רוצה שמנהלי מוצר ישלטו בה. וכמו שאתם יכולים לשמוע ולהבין, כל המיומנויות האלה הן מיומנויות שכולכם כמהנדסי תוכנה, מפתחים, איך שאתם לא קוראים לעצמכם, שולטים בהם מהבטן, כי זאת העבודה היומיומית שאיתם אתם עושים אינטראקציה. אז מה בעצם העניין בלהיות מנהל מוצר טוב? אני חושב שמנהל מוצר ממש טוב מפתח אינטואיציה מוצרית. לא רק זה, האינטואיציה נבנית בצורה שהיא מאוד structured. לא מדובר באיזה הבלחה, באיזה תחושת בטן בלבד. מדובר בסט של מיומנויות שצריך לשלוט בהם, בסט של פעולות שצריך לעשות, שכולן מתוארות ככה ברקע, או אפילו לא כולן, חלקן, שבאמצעותן בונים אינטואיציה עם הזמן. ואני חושב שמהנדסים בהחלט בונים structured intuition בהרבה מאוד תחומים שאתם מתעסקים בהם. ובגלל זה אני חושב שמהנדסים מסוגלים להיות מנהלי מוצר מעולים. עוד דבר חשוב הוא שאתם יודעים מה גורם לכם להיות מאושרים. ואני באמת מאמין שמהנדסים מאושרים הם מהנדסים ממש טובים, וזה דבר שאני מנסה לעשות בכל סיטואציה שבה אני מנהל אינטראקציה עם מהנדסים. הפרודוקטיביות פשוט עולה, השמחה עולה, המוצרים שמפתחים יותר טובים בהגדרה. וכאן החברים מקלרנה תרמו את התמונה, ללא ידיעתם אני חושב. אבל היות שאתם יודעים מה התחושה שאתם רוצים להרגיש כמהנדסים, אתם יכולים ליצור את התחושה הזאת עבור הצוות שאיתו אתם עובדים. ובגדול מבחינת נתונים, אני פשוט חושב שיש הרבה מהנדסים שיכולים להפוך להיות מנהלי מוצר, לעומת דיזיינרס או לעומת אנליסטים, שאין לנו כמות גדולה באותה מידה בישראל. ובגלל זה אני חושב שכפוקוס אסטרטגי, אנחנו צריכים לשכנע יותר ויותר מכם להפוך להיות מנהלי מוצר מעולים ממש. אז איך נראה עתיד נוצץ מלא במנהלי מוצר? כאן בעצם אני מדבר על החוויה שהייתי רוצה שכל אחד ואחד מכם ירגיש ביומיום שלו כמהנדס או כמנהל מוצר בצוות שעובד ממש טוב. אלה סוג הדברים שאני תמיד שומע תלונות עליהם מצוותים שלא עובדים ממש טוב. אין חזון, הפאונדרס לא יודעים מה הם עושים, אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו, סתם פותחים פיצ'רים למגירה. ובסופו של דבר שאנחנו מתחילים לחשוב למה זה קורה, זה פשוט בגלל שהדברים האלה לא קיימים. חזון מאוד מאוד ברור ואטרקטיבי. פוקוס על האימפקט שמייצרים על הלקוחות. אסטרטגיית מוצר או אסטרטגיות מוצריות שהן אפילינג עבורכם ומין הסתם עבור הלקוחות. מטרות ברורות. ללא מטרות ברורות קשה מאוד להשיג הישגים. Validated product backlogs. זה אומר שברגע שאנחנו מפתחים משהו, אנחנו יודעים וסומכים על מנהל המוצר שהוא עשה ולידציה עם הלקוחות שאיתם הוא עובד. היומיום שלכם יהיה מלא במהנדסים שמחים, בבעלי העניין שמחים במוצר שאיתו אתם עובדים, ולקוחות שמחים שמשתמשים במוצרים שלכם. זה אולי נראה oversimplified, אבל תחשבו רגע באמת לעצמכם, האם אתם חשים את זה ביומיום. זה מה שנקרא מבחינתי להיות בפלואו שלך בתור מפתח, או בפלואו שלך בתור מנהל מוצר, או כחברה. חברות שיש בהם את המרכיבים האלה, הן חברות ממש ממש טובות, שמשיגות הישגים משמעותיים. אז אני חושב שאם נעשה את כל הדברים שאני תיארתי עכשיו, אם נהפוך יותר ויותר מהנדסים מעולים למנהלי מוצר מעולים, אנחנו נהפוך את זה לתעשייה של טריליון דולר, ולא המקום שבו אנחנו נמצאים היום. אני חושב שזה בר השגה, אנחנו פשוט צריכים להגדיר לעצמנו את המטרות האלה, ולהכשיר אנשים בסקייל מאוד גדול, כדי שבאמת יהיה לנו פייפליין משמעותי של מנהלי מוצר מעולים. והיום לצערי זה עדיין לא המצב. אז איך בעצם אני יכול להתחיל? אתם אוהבים לקרוא, אתם אנשים חכמים, אז אלה שלושה ספרים שאתם יכולים להתחיל בהם. Inspired זה ספר של מרטי קייגן, שמגדיר בעצם, הוא בעצם המניואל הכי טוב לאיך להפוך להיות מנהל מוצר לטעמי. UX for Lean Startups, אחלה ספר של אורה קליין, שמדבר בעצם על ה-basics ב-user experience. ו-5 dysfunctions of a team, שזה בעצם התנך לטעמי לאיך לבנות צוותים. וכמנהל מוצר ממש ממש טוב, אתה צריך להיות informal leader לא פחות ממדים. צריך לדעת לבנות צוותים מעולים על בסיס אמון וכו'. אלה המקומות שמהם אני מציע להתחיל. אז מה בעצם הייתי רוצה שתזכרו מהשיחה שלנו היום? הייתי רוצה שתזכרו שיש בעיה מאוד מאוד קשה, שביבי מייצג כאן. הייתי רוצה שתזכרו שאנחנו צריכים צבא של מנהלי מוצר מעולים. הייתי שמח שתזכרו שמהנדסים הם התשובה. ושתזכרו שהפועל היוצא של זה יהיה תעשייה של טריליון דולר לפחות. ואולי הדבר הכי חשוב הוא שאתם יכולים להתחיל עכשיו. אין סיבה שלא תלכו הביתה ותאזינו לספרים בדרך ברכבת, כי הנסיעה תהיה ארוכה. או שפשוט תתחילו לקרוא אותם, ועדיף בבלינקיסט. זה הכל. קצר וקולע, ככה עושים קונברז'ן. יש שאלות? כן. מעולה. אז השאלה היא, איך אפשר להימנע מסיטואציה שבה מנהל מוצר שהיה בעבר מפתח, מגדיר לצוות מה צריך לעשות? איך צריך לעשות? תיקון יפה, כי זה בדיוק הנקודה שאני עומד להקות על ראשה. דבר ראשון, אם רוצים להמלל צוותי פיתוח, צריך להגיד להם איך לעשות דברים. ויש חלוקה מאוד ברורה וחדה מבחינתי בעבודה בין מנהל מוצר למהנדסים, בין מנהל מוצר לדאטה אנליסט, ובין מנהל מוצר לדזיינר. מנהל המוצר אחראי על הגדרה של וואט, לעשות ולידציה לוואט, לגלות מה אנחנו צריכים לעשות, איזה יעדים צריך להשיג. המימוש, הדליברי, האקסקיושן, הוא לחלוטין האקאונטיביליטי של המהנדסים בצוות. וזאת הגדרת תפקיד שאני עושה לפחות עם מנהל מוצר שאני עובד איתם בצורה מאוד חדה וברורה מהרגע הראשון. התפקיד שלך כמנהל מוצר הוא לגלות מה צריך לעשות. התפקיד של המהנדסים הוא להחליט איך עושים את זה. זה פשוט מה שצריך לעשות, וגם בגלל זה מאוד חשוב לעבוד בצורה מאוד קרובה, co-located, בין מנהלי מוצר למהנדסים, כי אפשר לעשות איטרציות על או reinforcement כל הזמן על המסר הזה. אבל זאת הדרך היחידה שאני מוצא אפקטיבית. מנהל המוצר אחראי על מה עושים, המהנדסים אחראים על איך עושים. מקווה שזה עונה. אז איך מתמודדים עם מצב שבו ה-what שמנהל המוצר מגדיר הוא מאוד מיקרו? אז זה wordsmithing לצורך העניין, כי what שהוא מאוד מיקרו זה בעצם להגדיר איך עושים דברים. אבל אני הייתי אומר שמנהל מוצר שעושה כזה דבר לא עושה את העבודה שלו. תכלס, איך מנהל מוצר אמור, או מנהלת מוצר, כן? אמורים לבלות הזמן שלהם. 80% ולידציה עם לקוחות, 20% בתוך צוות הפיתוח, עונים על שאלות ומגדירים את ה-stories, לדוגמה. אבל זה דורש גם בגרות מצד המהנדסים. כי אני אוהב לעבוד בצוותים שבהם המהנדסים הם חלק מתהליך כתיבת הדרישות, תהליך כתיבת ה-stories. אני מעדיף סיטואציה שבה מנהל המוצר מעביר פרוטוטייפים, והמהנדסים מגדירים הכל מקצה לקצה. ואז נמנעים בכלל מהסיטואציה של הגדרות במיקרו. אבל זה דורש גם לעשות את הצעד קדימה מצד המהנדסים, כדי שמנהל המוצר לא יצטרך להגדיר דרישות מאוד מאוד גרנולריות. אז זה מערכת יחסים הדדית כזאת. ושוב, צריך לעשות את ההגדרות האלה בצורה מאוד ברורה. What מאוד מאוד מיקרו זה לא באמת what. What זה מטרות, what זה אסטרטגיה, what זה validated features. זה מה שאני מצפה לראות ממנהל המוצר. אז שוב, זה דורש בגרות מכל הצוות. זה לא עניין של מנהל המוצר בלבד. כן. כמהנדס בצוות, כאילו אם אתה רוצה לצמוח, שאתה מודע לדפנדנסיז, אתה מודע. אוקיי, אז איך בעצם אני דוחף את המוצר קדימה מבלי להתייחס למגבלות שאני מכיר כמנהל מוצר שצמח מתוך צוות כמהנדס? אני פשוט הייתי טוען שיש כל מיני פרקטיקות. יש פרקטיקות שבאות ואומרות, אני בא ומדמיין את העתיד הרצוי. אני לא מתייחס לחסמים כרגע. ואז אני בעצם מתחיל לגזור אחורה איפה החסמים שלי נמצאים. טכניקה שאני אוהב להשתמש בה היא טכניקת הפרס רליס של אמזון. לא יודע אם מישהו מכיר, מכירים? תגידו אם כן. אמזון, מה שהם עושים עם המוצרים או פיצ'רים עיקריים שהם מפתחים, הם קודם כל כותבים את הפרס רליס שהם מתכוונים לשחרר לציבור. משהו שהם גאים בו, משהו שיש לו משמעות. ברגע שמגדירים את הפרס רליס של הפיצ'ר שאנחנו רוצים להגדיר, זה מייצר אליימנט. אנחנו בעצם באים ואומרים איך העתיד הוורוד של הצוות שלנו עומד להיראות בפרטים. ברגע שאתה שם עתיד מאוד נוצץ מול העיניים שלך, אתה לא חושב על חסמים. אתה חושב על במה אני אהיה גאה אם אני אשדר לעולם. ואז אתה מתחיל לגזור אחורה ולהבין מה בעצם המגבלות שעומדות מולי כרגע, ואז אתה עושה פיינטיונינג לפרס רליס בהתאם. מה רצוי מבחינתך ומה מצוי מבחינת הדפנדנסיז וכו'. אין תשובה זה לא תשובה בינארית. כאילו, בניהול מוצר יש המון פסיכולוגיה. פסיכולוגיה עם לקוחות, פסיכולוגיה עם מהנדסים שאיתם עובדים. אבל סליחה? עשרות פעמים. זה כאילו דבר הכי קל ליפול לתוך המגבלות של הצוות. עברתי הרבה פעמים סיטואציות שבהן מנהלי מוצר גם היו מאוד constrained על ידי הריסורסז שהיו זמינים עבורם בכל החברה. ואז באמת צריך למצוא את המקום הנכון, איפה עובר הגבול בין לדמיין משהו שהוא בלתי אפשרי לחלוטין, או לדמיין משהו שהוא סטרץ' עבור הצוות וימשוך את כולם קדימה. אז חשוב מאוד לעשות את הדקויות האלה. אני לא יכול להגיד שיש פתרון קסם, אבל הפרס רליס של אמזון, תחפש בקוורה, זו אחלה גישה שמייצרת הישגים טובים. כן. אז השאלה היא האם אפשר לחלוק את תפקיד מנהל המוצר בין כל חברי הצוות, בסיטואציה שבה אין מנהל מוצר לצוות. אז דבר ראשון, אני חושב שסיטואציה שבה אין מנהל מוצר לצוות היא סיטואציה לא טובה. כי צריך להיות מתח בין הרצון לדלבר, הרצון לעשות אופטימיזציה ל-non-functional requirements, לבין הישגים עסקיים. וברגע שאין מישהו שהוא אחראי על זה בצורה מוחלטת, held accountable לזה, נותן דין וחשבון, הדבר הזה לרוב לא קורה, כי פשוט עושים אופטימיזציה למה שרואים במקומי. אני לא חושב שאפשר לחלוק את התפקיד הזה. אני כן הייתי ממנה מישהו לעבוד כפרודקט אונר, כי גם צריך מישהו שיעשה גרומין לבקלוג בצורה שהיא הגיונית. אבל זה לא משהו שאני ממליץ לעשות לאורך זמן. צוותים שעובדים ללא מנהל מוצר מוגדר, או כמו שתבוא ותשאל, האם כדאי לעבוד ללא סקראם מאסטר בצוות, אם אתה עובד בסקראם? עדיף שלא, כי אתה תוצאות פחות טובות. מנהל מוצר, שוב, צריך להשקיע 80% מהזמן שלו בוולידציה, 20% מהזמן בצוות. אם ראש הצוות ממלא את התפקיד הזה, זה אומר שהוא לא יוכל להתמקד ברנווי הטכני של הצוות, לא יוכל להתמקד בלהצמיח את האנשים בצוות, שזה גם בסדר, זה תלוי בצוות, אבל בגדול אני מעדיף תמיד שיהיה מנהל מוצר. אם נמצאים בסיטואציה כזאת שמישהו צריך להיות הפרודקט אונר, בהחלט לא הייתי ממליץ לחלוק את התפקיד ולעשות סבב. כי צריך להיות מסוגל לעשות ריזנינג לאורך זמן. שוב, structured intuition. אם אין לך את הלוגיקה הזאת של סיבה ותוצאה, בעיה שאתה רוצה לפתור, מאוד קשה להצליח עם מוצר. נקניקיות. מה אתה?
אוהבים.
אז מנהל מוצר קרוב לשוק או קרוב לפיתוח במקרה שבו החברות מפוצלות. אז בהגדרה, מנהל מוצר צריך להיות co-located עם צוות הפיתוח. הדבר הכי חשוב מבחינתי במוצר, עם מוצרים, זה להיות מסוגל להגדיר את הבעיה בצורה מאוד מאוד חדה, ולשים את הבעיה מול האנשים הכי חכמים בבניין, שלרוב הם המהנדסים. מאוד קשה לעשות את זה רימוטלי. זה אפשרי, אבל זה ממש לא אידיאלי. אני תמיד מעדיף שמנהלי המוצר יישבו עם צוותי פיתוח ויסעו הרבה. זה תפקיד קשה, אבל אני כן הייתי מצפה שמנהל מוצר בסיטואציה כזאת פשוט יגור על מטוס, אלא אם כן רואים, יש סיטואציה שבה הצוות הוא צוות נטו פרונט-אנד, ואז צריך לשקול פשוט להעביר את צוות הפרונט-אנד על מפתחה ומנהל מוצר לשוק. זה דבר שעשינו בקלרנה עם כמה מוצרים, ועבד לא רע. אבל לא, אני מאוד לא אוהב את הסיטואציה שבה מנהל מוצר נמצא בשוק אחר, מדבר שפה שונה כדי להיות קרוב ללקוחות. להיות קרוב ללקוחות, לעשות ולידציה זה משהו אחד, לעשות אקסקיושן מדהים, שזה העיקר, כאילו רעיונות הם מאוד זולים, אקסקיושן זה משהו חשוב. בגלל זה אני תמיד עושה אופטימיזציה לאקסקיושן, אז מבחינתי מנהל מוצר זה תפקיד שנוסע. כן.
Thank you.
אם היה לנו יותר זמן, הייתי חוזר על מנטרה של יפתח בר ידידי, והייתי מעביר את השאלה בחזרה אליך, כי אני מרגיש שיש לך את התשובה. בסיטואציה שבה מנהל מוצר, משנה כל הזמן את הקונטקסט של צוות הפיתוח, משנה לא מעט את הקונטקסט של צוות הפיתוח, האם הצוות צריך לשים לו מגבלות, או, מה הייתה האלטרנטיבה? או פשוט להגיד אמן. אני לא חושב שזו סיטואציה בריאה שבה מישהו בצוות מגדיר משהו והוא פוגע בצוות והצוות יגיד אמן וירוץ קדימה. בגדול. אני חושב שמנהלי מוצר, אסור להם לפגוע בקצב של הצוות. הקיידנס הוא דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינת אקסקיושן. אם יש מישהו בצוות שפוגע בקיידנס של הצוות, זו בעיה שצריך לפתור. המחיר של קונטקסט סוויצ'ין הוא מאוד מאוד גדול. זה אחד הדברים שתמיד אני מגן על הסווים ליין, שהוא אקסקיושן, פס הייצור הזה. זה הדבר הכי חשוב מבחינתי שיש בצוות. אז בסיטואציה שבה מנהל מוצר פוגע בקצב של הצוות, לא הייתי מגביל אותו, אבל הייתי מנהל שיחה קשה, והייתי אולי מנסה לשנות, אם הספרינטים הם דו-שבועיים, הייתי שוקל אולי לשנות את הקצב של הספרינטים. הייתי שוקל כל מיני פתרונות שונים, אבל בהגדרה זה תפקיד שאמור להיות אמון מאוד גדול בינו לבין צוות הפיתוח. אז כל מיני פתרונות שהם artificial, הם לא פתרונות טובים מבחינתי. ובגלל זה הייתי פותר את הבעיה במקור. זה כמו, אתה יודע, כל הזמן לטפל בבאגים קריטיים במקום לפתור את הבעיה במקור. אז לא הייתי שם גבולות למנהל המוצר כדי שהוא לא ידבר עם צוות הפיתוח, פתאום למנהל המוצר אסור לשבת עם צוות הפיתוח כי הוא מבלבל אותו, זה לא עובד. צריך פשוט להבין איך הקצב של הצוות תורם למטרות העסקיות. ואם יש מיסמאץ', צריך לפתור אותו במקור. יש לנו זמן לעוד שאלה? אוקיי, מעולה, יש זמן. עוד שאלות? אז איך אנחנו מציגים לחברות את ה-value בניהול מוצר? האמת שבזמן האחרון אני משתמש במשהו שנחשפתי אליו במיטאפ של פייסבוק, שגיא רוזן עשה בזמנו. השיחה האחרונה של מרק צוקרברג עם אנליסטים, earning call מה שנקרא. ושם מרק צוקרברג מדבר על execution, שמביא בעצם להישגים שפייסבוק מצליחים להשיג. שאלו אותו, תגיד, מרק, איך זה שבמשך השנים אתם הראיתם ירידה בצמיחה של היוזר בייס שלכם, ופתאום בשנת 2015 אתם מראים גידול? והוא אמר דבר מאוד מאוד פשוט ויפה מבחינתי. אנחנו עושים execution, persistent, על הבעיות שאנחנו מגדירים. וזה מבחינתי המהות של ניהול המוצר. להגדיר מטרות חזקות ולעשות execution כדי להשיג אותם. והביזנס קייס הוא מאוד פשוט בסיטואציה כזאת. זה ברמה, היום אני מייעץ לחברות צמיחה, חברות שצומחות מ-20 איש ל-200, ופתאום זה נהיה קשה. אני מגיע ממש כמו הוולף בפלפ פיקשן, רק הרבה יותר נחמד, אני חייב לציין, והאימפקט הוא מיידי, כי פתאום המנכ״ל מבין שהחזון שלו לא באמת ברור, ופתאום המנכ״ל מבין שהמטרות שהוא חשב, שאין כזה דבר 25 OKRs, כאילו הוא צריך 3-5. ואתה מראה את הvalue הזה בצורה מאוד מאוד חדה. זה business case שאפשר להציג לחברה. אין לי איזה silver bullet. יש לי סלייד אם אתה רוצה, שלרוב עובד ממש טוב. אני יכול להגיד לך שזה היה עניין של תהליך עם סבסטיאן, המנכ״ל של קלרנה, כי זו מערכת יחסים קשה בין ה-VP product שמגיע לסטארט-אפ. לקחת את האחריות המוצרית מפאונדר, זה לא דבר שפשוט לעשות ולא דבר שאני ממליץ עליו לכל אחד. אז זה חייב להיבנות על אמון וחייב להיבנות על מטרות חזקות ועל ביזנס קייס מאוד ברור, על איך משיגים את המטרות האלה באמצעות פרקטיקות של ניהול מוצר. אין לי איזה תשובה בוואן ליינר, אני יכול להראות לך סלייד שמשקף את זה יפה, אבל בסופו של דבר הבטם ליין זה להגדיר בעיות ממש טוב, להגדיר מטרות שאתה רוצה להשיג כחברה ואיך להגן על צוות הפיתוח, להמשיך לעשות אקסקיושן בכיוון הנכון. זה יש הרבה דוגמאות שמוצלחות לטעמים מהתעשייה, לא בארץ כל כך, ופייסבוק היא בהחלט החברה שנושאת את הדגל, הייתי אומר, ואיך להיות product driven כמו שצריך. מקווה שזה עונה, זה כזה. כן. אוקיי. קול. תודה רבה. ואני מצפה לאיזה 10% conversion, אז מי שרוצה להיות מנהל מוצר, דברו איתי.